אנחנו רוצים לשמר ולקדם ולפתח את ההישגים הרוחניים של חג השבועות. אנחנו בכלל רוצים לקדם את עולם התורה של כל אחד ואחד מאיתנו ושל החבורה בכללה. יש הרבה דברים שהם חשובים, הרבה הדרכות חשובות, איך מקבעים, איך מתקבעים בתוך עולם התורה, איך הופכים את הקשר שלנו לישיבה ולעולם הרוח לקשר יותר ויותר איתן ומוצק. וננסה להדגיש היום זווית אחת שהיא חיונית מאוד באטמוספירה הפנימית וגם החיצונית. הגמרא מסכת שבת בפרק 12, פרק הבונה, עוסקת בין השאר גם בדיני כתיבה. וכיוון שהיא עוסקת בדיני כתיבה, היא עוסקת גם בכלל בנושא האותיות, כל מיני תפקידים שיש לאותיות בתורה, אותיות סופיות, אותיות בכלל. ואז היא מספרת סיפור מופלא על כך שהגיעו לבית המדרש תלמידים דרדקי ואמרו דרשות מופלאות על אותיות א' ב', דרשות כאלה יפות שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמרו. מה זאת אומרת שבאו דרדקי, שבאו ילדים קטנים לבית המדרש ופתאום הפתיעו כולם באיזה סדרת דרשות מדהימה? מה זה מעניין אותנו אם זה דרדקי או לא דרדקי? הדגש כאן הוא לתת חשיבות לדבר הקטן. יש דברים גדולים ויש דברים דרדקים, דברים קטנים. יש פני משה שהם פני חמה, ויש פני יהושע, פני לבנה. יש זמנים שבהם מדגישים את הדבר הגדול, את הגודל, את החמה, ויש לפעמים שצריך להדגיש יותר את הנקודות הקטנות, את הדרדקי, את ימי יהושע בן נון. והדרדקי אלו, למרות שעדיין לא קיבלו הרבה תורה, התגלתה בזעירות שלהם ערנות לבחינות של יהושע בן נון, לבחינה של איך התורה מתקבלת כפני לבנה, איך היא חלה, איך היא משתרשת במציאות בלבבות. יש פה רשימה שלמה של דרשות, א', ב', א' בינה, ג' ד' גמול דלים, ועוד ועוד דרשות על כל אותיות א' ב', שכולם דרשות שבאות ועוסקות בדברים די פשוטים, זאת אומרת די מהחיים, ובין השאר גם הדרכות בנושא קניין התורה. הדרכה אחת מופיעה בחשיבות הקניין הלימודי, סימנים עשה בתורה וקנה אותה, לכן סמך עין סימן עשה, תעשה סימנים, זאת אומרת תנסה לעשות תחבולות כדי לקנות את התורה שתישאר עם רישום לעד. וזה אומר מאמץ וחרדה תמידית איך לקנות את התורה, עם כל החזרות והשקידות, כל הזמן להמציא רעיונות חדשים לקנות ולדעת את התורה. אבל אחר כך מופיעה דרשה לגבי האות פה. פה כפופה ופה פשוטה. יש פה רגילה, פה כפופה, ויש פה של פה סופית שהיא פשוטה. ללמד אותנו שיש מצב שהפה פתוח ויש מצב שהפה סתום. דיבור ודומיה. חלק ממרכזי, מהותי, מבניין התורה באדם. חלק מהותי מרכזי מבניין אטמוספירה חברתית שמאפשרת קניין של תורה באדם. זה היכולת לשים לב לזה שיש שתי אותיות פה. יש שתי פיות. זה כל כך חשוב, עד שזה הנושא המרכזי ביותר שעוסק בשאלה איך הולכים ממעמד הר סיני קדימה. כי רבי שמעון בר יוחאי אומר שאם הייתי במעמד הר סיני ואחרי כל האש והברקים והשופר היו שואלים אותי, יש לך בקשה, משהו הזה, משהו שאתה רוצה ללכת איתו הלאה, משהו שישמר את מעמד הר סיני אצלך בחיים, יש לך איזה בקשה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הייתי מבקש בקשה אחת, שאני יודע כל הזמן שיש שתי פיות, שאני אדע כל הזמן להבחין ולשים לב לכוח הפה שלי, לכוח הדיבור שלי. יש, אמנם אין לנו שתי פיות, אבל צריכים להיות לנו שני מצבים. פה פתוח, פה סתום. דיבור ודומיה. הם יסודי העולם. כך לשון הרב כאן בעיניי. עמוד 253 שבת בית. בוודאי שצריך פה פתוח כפתחו של אולם לענייני תורה וענייני חוכמה וענייני עזרה לזולת, כדי להקשיב ולתת עצה, כדי לתת הרגשה נעימה, כדי לקבל פנים של מישהו בצורה יפה. וזה מייסד כל מוסדי תבל. אלך אחר שיחה נא, אומרים חז"ל. לעומת זאת, השתיקה דומיה, בין אם זה דיבור של הזק, בין אם זה דיבור של, יש דברים שלא מדברים עליהם בחיים, גם דברים יפים וגם דברים עליונים וגם כל מיני דברים שלא מדברים עליהם, דומיה זו מפארת את היש. זאת תפארת לאדם ולחברה שיש לו יכולת דומיה. זה חלק מהפאר האנושי, מהצילות האדם, כוח הדומיה שלו. הפה הפתוח והפה הסתום, שניהם בחוברת בונים פלטרים של מעלה ושל מטה. היכולת לשים פה פתוח ופה סתום, כך מתגלה הוד הדיבור. ולכן חז"ל דורשים, ושננתם לבניך ודיברת בם, ודיברת בם, בם, ולא בדברים בטלים. כלומר, שלא מספיק הדיבור החיובי בדברי תורה, אלא צריכים הבנה שהדיבורים הבטלים הם ההפך. לא רק ההפך, הם לא, הם פוגעים, הם מחסלים ומטשטשים ומחלישים את כל הבניין הנפשי, הרוחני והחברתי שדברי תורה בונים. זה עיקרון על של בית מדרש. אלו אבני היסוד של למידת תורה. כי צריך לדעת, כותב הרב קוק באורות הקודש מלמוד רשפי א', שכל דיבור הוא פותח צינור של זרימה נפשית. דיבור זה נושא נפשי טהור. דיבור זה לא אירוע חיצוני, זה, כל דיבור שאנחנו מדברים זה אירוע נפשי, זה התרחשות נפשית, זה זרימה. כל דיבור יש בו אטמוספירה מסוימת. כל דיבור שאנחנו מדברים תמיד, או שאנחנו שומעים, זה אותו דבר, לשמוע ולדבר, ומיד יוצר בנו הרגשות מסוימות. מיד. הוא משליך על העולם הרגשי שלנו, ועל העולם הרוחני והאישיותי שלנו, מיד. וזה לא משנה כרגע באיזה הקשר הדיבור הזה נאמר. כל דיבור בעולם, ומיד יש לו השלכות. כמו שהאור הטוב שלנו כל כך רגיש, שכל דבר מיד יש רעידה, ככה יודעים לומר היום שהקולות יוצאים רעידות באור התוף. אז יש לנו, כמו אור התוף זה משל לאור הנפש שלנו, ואור הנפש שלנו מיד עוברת איזושהי התרחשות לכאן ולכאן מכל דיבור, מכל קול שאנחנו שומעים. לכן זה מאוד חשוב מהו הקול, מאיפה הוא נחצב, מאיפה הוא בא. ממעמד הר סיני הוא כולו מלא קולות. הסוגיה, האטמוספירה של מתן תורה זה הקולות. קול, שופר, קולות, זה הנושא של מעמד הר סיני. איך יוצרים אווירה נפשית? לא רק אווירה חיצונית, אלא גם אווירה נפשית פנימית. הכל תלוי בקולות. הכל תלוי בזה. כל השם, כל השם, כל השם. דיבור של תורה, של חוכמה ומוסר. מעבר לתוכן שבו, שהוא תוכן של מוסר וחוכמה, והוא פונה לשכל שלנו ולרצון שלנו ומשפיע עלינו, עצם זה שזה דיבור של תורה, חוכמה ומוסר, יש לו השפעה נפשית מיידית עלינו, והוא יוצר תנועה נפשית לכיוון מסוים. עוד לפני השאלה אם הבנו את הדיבור, עיכלנו אותו, הוא השפיע על התודעה שלנו, הצלחנו להבין אותו בצורה רציונלית, עצם המפגש עם הדיבור של תורה, של חוכמה, של מוסר, של מידות טובות, הוא כבר משפיע השפעות מסוימות על הנפש שלנו. יש רעד, גלי נפש. אבל דיבור בטל, קל וחומר אם זה דיבור מאוס, הוא גם יוצר תנועה, מיד יוצר תנועה בנפש, בנפש של המדבר ובנפש של השומע, מיד, עוד לפני השאלה מהו התוכן, בלי קשר לתוכן של הדיבור. עצם העמדה הנפשית של דברים בטלים, של הקשבה או דיבור של דברים בטלים, כבר הוא יוצא זוהמה נפשית, גלים של רפש וטית. או לפני התוכן, בלי קשר לתוכן בכלל. עצם העמדה, עצם המצב הנפשי הזה. לכן אנחנו חרדים על נפשנו האישית והקולקטיבית. אנחנו רוצים להיות כמובן בעולם של גלי נפש מבורכים, ולכן תמיד עם ישראל לכל הדורות נזהר מדברים בטלים, בכלל נזהר בדברים בטלים, בפרט כשהמטרה היא תנועה נפשית אחרת. אנשים משקיעים את מיטב זמנם, את מיטב כוחותיהם ומיטב כישרונותיהם בהליכה לבית מדרש. זה השקעה עצומה. אדם במקום ללכת לעבוד ולהרוויח הרבה ממון, במקום ללכת ולעשות כל מיני דברים אחרים נחמדים בעולם, הוא הולך לבית המדרש. זה השקעה עצומה, זה השקעת זמן, והשקעת רצון וכוחות ושכל, והמון הקרבה יש בזה. ובשביל שההשקעה הזאת תישא פרי תצדיק את עצמה ותהיה בעלת תועלת, עיקר העיקרים זאת ההחלטה האישית והחברתית, שאדם הולך לבית המדרש ואין שם דברים בטלים. דבר בטל כשמו כן הוא, דבר בטל, הכוונה, דבר שגם אם הוא לא היה נאמר, ובין אם הוא נאמר, אנחנו מגיעים לאותה תוצאה. זאת אומרת שהוא מיותר. דבר בטל, הכוונה, שהוא לא הוסיף שום דבר. היה, לא היה, כן היה, בסוף נשארנו אותו דבר. הקשרים החברתיים נשארו אותם קשרים, העזרה לזולת נשארה אותה עזרה, ההבנה שלנו בחיים, בתורה, נשארה אותה הבנה, לא התקדמנו שום דבר. כך מגדיר הרמב״ם, פירושו למסכת אבות. לא התקדמנו כלום. לפעמים אדם רואה במישהו אחר שהוא לא מכיר אותו, הוא חדש, אז הוא אומר לו, שלום, שלומך, אז יש תועלת, זה לא בטל. הוא יצר קירוב לבבות, לא דברים בטלים. לפעמים אדם הוא שואל את השני, תעזור לי, אני עכשיו ממש מרגיש רע מאוד, יש לי איזה מצוקה, תתן לי עצה. מקשיב לו, נותן לו עצה, התקדמנו. אבל אם זה דברים בטלים, זאת אומרת דברים שהם לא הוסיפו שום דבר, שני אנשים כבר חברים, 5 שנים חברים, ומכירים אחד את השני טוב, ואין איזה משהו דחוף היום בבוקר של מצוקה, אז הדברים הבטלים מוליכים אותם אחורה. לא רק שמוליכים כל אחד באופן אישי אחורה, להוסיף עוד דבר, הם מוליכים את החברות שלהם אחורה. צריך לדעת את זה. החברות נחלשת. מוזר מאוד, אבל ככה זה קורה. דברים בטלים לא מחזקים, מחלישים קשרים. מחלישים קשרים. ההיגיון היה אומר להפך זה מחזק, האמת היא הפוכה. זה מחליש את הקשרים באמת הנפשיים, כי יש איזה ריק שהולך וממלא את האדם. לכן אנחנו רואים תופעה של אופיינית לעם ישראל שקיבלו את התורה, לעם ישראל שהולך אחרי רבי שמעון בר יוחאי, ששואל את עצמו, עם מה אני הולך אחרי מעמד הר סיני? של בריחה מדברים בטלים. עמוד רשעין תת ברות הקודש ג', הדברים הבטלים יונקים את חיותם מרוח חלש ורפה. כל דברים בטלים זה סוג של חולשה. אפשר גם לראות את זה, יש היום חוקרים של שפת גוף, עולם שלם, מחקר שלם שקורא נקרא שפת גוף. אפשר לראות שכשאדם מדבר דברים בטלים, מיד הגוף שלו נמצא ברפיון. צורת הישיבה שלו, העמידה שלו, משהו בפנים שלו, הוא כולו נמצא במעמד של רפיון. כשהוא מדבר דברים שהם לא בטלים, האישיות שלו, הגוף שלו, מבטא דריכות. איזושהי עמידה, נוכחות. יש רוח של חולשה, רוח של רפיון, רוח של דלדול, של משהו לא מושרש, משהו חסר שורשים, משהו לא יציב, משהו מוטהה. מוטהה זאת אומרת לא ודאי. ואם מדברים דברים בטלים ומעלים את הרוח הזה האחור והמכוער, מזהמים את הנפש. ולא רק זה, אלא מזיקים לעולם, אוויר העולם מתאפל. אז בעזרת השם יהיו במשרד לאיכות הסביבה כאלו גלאים מיוחדים, גלאי אוויר עולם מתאפל. כשמגיעים לאיזה מקום, יש פה יותר מדי דיבורים בטלים, מרגישים זוהמה רדיו-אקטיבית. זיהום אוויר נוצר על ידי דברים בטלים. אנחנו כמובן רוצים, מאמינים בסביבה ירוקה, ורוצים, היום זה מאוד חשוב להגיד שאתה ירוק, אז לכן אנחנו בורחים, ככה כתוב, בורחים כל המעמיקים בקדושה מכל דיבור של בטלה, אפילו ממילה אחת. ובזה זוכים לאור גנוז מלא חיים. ובזה זוכים שדבריהם כגחלי אש. מי שבורח מדברים בטלים, הדיבור שלו הוא דיבור בעל עוצמה. כי מה שהוא כן מדבר, הוא מדבר מתוך החלטה מודעת. יש לו הבחנה ברורה בחיים, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, הוא חתום על המילים שלו. אז דבריו הם הרבה יותר בעלי תוקף, בעלי עוצמה של חום והערה. לכן יש חשיבות גדולה מאוד בימים שאחרי מעמד הר סיני, לצייר יפה יפה את ערך הדיבור, את כוח הפעולה של הדיבור, את שורשיו הדיבור, איך הדיבור הוא יוצר מפעלים ושינויים והוא מחולל הכל. כל השם יחולל, כל השם שבנו, שבתוכנו, הולך ומחולל. ומידת ההחלטה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו על כוח הדיבור שלו היא הגורם מספר אחד בשאלה כמה התורה תשפיע על חייו, כמה הוא יגיע לבית המדרש, כמה הוא יגיע למפגש עם התורה, ושינוי מהותי אמיתי ישר נכון ילך ויתחולל, יצדיק את ההשקעה העצומה שלו בבית המדרש. זה דורש עבודת בירור, עבודת מיפוי, עבודת ניפוי, גם לנפות, לברור. וככל שאנחנו מבינים יותר את תפקיד הדיבור, את הערך של הדיבורים שבקדושה, כמה אורות, כמה צינורות של אור הדיבורים פותחים בנו, אנחנו גם נהיים רגישים לשמיעה, לכוח ההקשבה. מה אוזן ששמע על הר סיני, מה שומעים, למה מקשיבים, למה לא מקשיבים, את מה לא שומעים, כי לא רוצים לשמוע. כי כל שמיעה, צריך לדעת, כל דבר שאנחנו שומעים יוצר אטמוספירה נפשית מיידית, ואם זה דברים בטלים אז הם יוצרים אטמוספירה נפשית בטלה מיד באישיות. דברים בטלים, הרמב"ם מביא הרבה דוגמאות שם במסכת אבות, לספר מה הראה לפלוני, מה הראה לאלמוני, מה עשה המלך ההוא, איזה בניין נבנה, עוד כל מיני דברים שמסתובבים בעולם. משה רבנו נותן התורה, מקבל התורה, כבד פה וכבד לשון. הדיבור זה לא היה הצד החזק שלו. לא איש דברים אנוכי. משה יודע לדבר, ודאי, ודבר השם משה למור. אבל הוא לא פטפטן, זה לא הקטע שלו בכלל. התחלנו שבוע שעבר ספר במדבר, וזה מעניין שהספר הזה, שהוא רובו ככולו עכשיו ילווה אותנו מיד אחרי חג השבועות, זה ספר שכולו בין שאר הנושאים שמאפיינים אותו, שכולו מעלה על נס את כוח הדיבור של האדם. אל תקרי ספר במדבר אלא ספר במדבר. החל מפרשת השבוע שלנו, פרשת נשוא, על כך שאדם בכוח הדיבור שלו יכול להיות נזיר בהבל פה. המשנה מסכת נזיר אומרת שאם עובר נזיר ברחוב, בעזרת השם עוד מעט יבנה במקדש, אז נראה נזירים עוברים ברחוב ככה, ואדם רואה נזיר, רואה איזה אדם עם שערות ארוכות, וזה בטוח נזיר. מי הולך עם שערות ארוכות? בטוח נזיר. מסתכל עליו, ככה כתוב, מסמן עם האצבע ואומר אומרת המשנה, הוא נהיה נזיר. הוא רק אמר ככה כתוב במשנה. זאת אומרת, אני גם כבר נהיה נזיר. כוח הדיבור מדהים, איך כוח הדיבור מכיל נזירות על האדם, אם הוא נטמע למת או מתגלח או שותה יין וחטף מלכות, כבר זה איסור גמור. האדם מכיל על עצמו בכוח הדיבור שלו. פרשת השבוע שלנו גם נראה את ברכת כהנים. בדיבור של הכהנים מברכים, יש להם כוח ברכה. הקדוש ברוך הוא נתן לכהנים בעזרת הדיבור שלהם לברך את עמו ישראל. זה לא סתם, זה דברים רציניים מאוד. כה תברכו את בית ישראל, אמור להם. אמירה, ואמירה פועלת. צריך לדעת שכשהכהנים מברכים ברכת כהנים ואנחנו מקשיבים לכל מילה, זה פועל פעולות רוחניות עצומות באישיות שלנו. זה לא איזה סתם טקס נחמד לתת כבוד לכהנים, זה התרחשות ממש. יש התרחשות רוחנית שמתרחשת. הכהנים מברכים, הם מברכים, יש להם כוח מיוחד, ואנחנו כשאנחנו מקשיבים למילים אנחנו מושפעים מכוח הברכה שלהם, כוח הדיבור של האדם. בפרשיות הבאות גם נראה שכשהם מתלוננים, רק הם מתלוננים, בפרק י' א' בספר במדבר, כבר הקדוש ברוך הוא כועס. מה קרה? רק התלוננו, זה לא טוב. גם דיבורים של תלונה הם לא טובים. דיבורים של תלונה בעמוד רשפי ב' בורות הקודש ג', הם גומרים רפיון מוסרי. ואפילו אם הדברים נכונים, אם הם מזיקים לשומע או למשמיע, הם יוצרים נזק נפשי, מוסרי, רוחני. יכול להיות שזה אמת, זה לא קשור, זה לא טוב, זה מחליש. ומרים הנביאה לא נזהרת בדיבור שלה בסוף פרשת בעלותך, והיא ננזפת. וכוח הדיבור ממשיך ללוות אותנו אחר כך. במרגלים, כמה דיבור הוא יכול להיות הרי אסון. רק דיבור, רק דיברנו על ארץ ישראל ורק שמענו שמועות, לא עשינו שום דבר, לא עבדנו עבודה זרה, לא עשינו, לא, כל בסדר, רק דיבורים, זה הכל. נגזר על אבותינו 40 שנה במדבר, ואתם בכייה על דיבורים של בכי, נגזר בכייה לדורות. וכלב ויהושע, הדיבורים שלהם מצילים את המצב. דיבור של כלב, דיבור של יהושע. וכוח גם רק מדבר. ובהמשך אנחנו נראה שמשה רבנו נענש ולא נכנס לארץ בגלל דיבור לא נכון. דיברתם, הייתם אמורים לדבר אל הסלע. כוח הדיבור צריך להתגלות. ואחר כך מתגלה עוצמת הדיבור של בלעם שרוצה לדבר, והקדוש ברוך הוא הופך את כל הדיבור שלו לברכה. פרשת מטות, פרשת נדרים, שכולה דיבור. כוח הדיבור בנדר של אדם מישראל. ספר שלם שעוזר לנו דרך המון המון מקרים לכאן ולכאן לעכל ולמיד לנגד עינינו את העובדה. ריבונו של עולם מאוד 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 מחשיב את הדיבור, מאוד, לכאן ולכאן. זה מאוד משמעותי בעיני מה שמדברים. לא מזלזל בכלל. לא בברכת הכהנים ולא בדברי בלעם, לא במרגלים ולא במרים ולא בשום דבר, וגם לא במשה. דיבור זה דבר רציני. ונדר זה דבר רציני. דיבור זה כוח אדיר שפועל בנפשות. הדיבור זה הכוח שברא את העולם. ברוך שאמר והיה העולם. ואם זה הכוח שבורא את העולם, זה הכוח שבורא תלמיד חכם, זה הכוח שבורא חברה של תלמידי חכמים, זה הכוח שבורא את הגאולה. ועשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. זה הכוח שבנוטע שמיים וסעוד ארץ. דבר בפינו, דבר השם שבפינו, ולאמור לציון, עמי אתה. בזכות הדיבור, הקדוש ברוך הוא יאמר גם, גם הוא יאמר. הידיעה הזאת עצמה, על כוח הדיבור שלנו, מעוררת אותנו לטהרה ולשמחה, להתקדשות ולהתעלות. מגילת רות, מגילה אצילית, שכל היופי שבה הוא הדיבור שבה, השתיקות וגם הדיבורים. אין שם שירות ואין שם הלכות ולא פלפולים, אין שם דברים מדהימים, אין שם לשון עם תיאורים מרשימים. מגילה די פשוטה בלשון שלה, בהתרחשויות שלה, אבל איזה דיבורים. כל מילה, כל משפט, כל הדו-שיח שם בין האנשים, הכל כל כך יפה, כל כך נעים, כל כך מחושב, כל כך מדויק, כל כך סבלני. יש שתיקות ודיבורים קצרים מאוד, אבל כל הדיבורים הקצרים אלו מאוד מאוד מדהימים ביופי שלהם, בפשטות שלהם, בחן שלהם. למה נקרא רות? נקרא שמרות, שיצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מאישה כזאת שיודעת מה זה כוח דיבור יוצאים ילדים, שזה כוח הדיבור שלהם. שפת הגוף שלנו, שפת הנפש שלנו, שפת המחשבה שלנו, ככל שאנחנו עומדים ויושבים בבית המדרש, יותר ויותר מתרחקת, סולדת, ממש סולדת מדברים בטלים, בורחת מהם כמו מאש. לאט לאט מתפתחת רגישות נפשית ממש. כמה זה זר, כמה זה ריק, כמה זה לא אנחנו. זה הכוח העיקרי של שימור מעמד הר סיני כמה שיותר, כל השנה כולה. אנחנו עדיין תחת הרושם של קדושת חג השבועות. היום זה איסרו חג, בחג השבועות יש איסרו חג שבוע, לא יום אחד אלא שבוע ימים יש איסרו חג, כי לא היה זמן להקריב ביום טוב את כל הקורבנות. כולם עולים לרגל וצריכים להביא עולת ראייה ושלמי חגיגה, יש רק יום אחד. אז בשאר החגים, בסוכות ובפסח, יש חול המועד, אבל בשבועות אין חול המועד. אז לכן מותר עדיין להביא את הקורבנות של החג במשך שבוע אחרי חג השבועות. אנחנו גם לא אומרים תחנון מאותה סיבה עד י"ב סיוון, כדי לדעת שממשיך הרושם של החג מן חול המועד, מן איסרו חג ארוך כזה. איסרו חג של שבועות יותר מאיסרו חג של שאר החגים, איסרו חג עם הרבה יותר משמעויות שמתמשך שבוע לפנינו, והרושם של החג הולך ונמשך. ועיקר היישום שלו כמובן הוא ביכולת העמידה שלנו מצד אחד להמשיך את אותה אווירה של לימוד, ומצד שני עם אותה ערנות לדממה שהייתה במעמד הר סיני, לשקט הפנימי שמאפשר שייכות, שאוף לא צייץ, אוף לא פרח, שאף חיה לא הרעישה. שנשוב עוד ועוד לתשובה על דיבורים שיצאו בלי דבקות אלוקית, על דיבורים שהפילו את אור השכל, שנשוב עוד יותר בתשובה על זה, נשתל מעמוד רשפי באורות הקודש במקום טהרה, בהתנוצצות של קדושה, ונזכה לאור הנבואה, לאור של ניב שפתיים, של דיבור אלוקי, לרוח הקודש פועלת ותגזור עומר ויקום לך, שדברים שאנחנו אומרים יקרו, יחצבו, יתרחשו, יפעלו. יפעלו עלינו, יפעלו בעזרת השם תנועת עולם ותסיסה גדולה שהדיבור שלנו פועל. שבת שלום.